אנחנו היום לפני חג הפסח, ליל הסדר, אז היום נשוחח קצת שתיים שלושה רעיונות שקשורים בסדר, גם סיפורים קצת שאולי נוכל להעביר את המסר לכל בני המשפחה. אנחנו יודעים שמתחילים את ליל הסדר בקדש, יש לנו את ה-15 הסימנים, התחלה של ליל הסדר לפני אורחץ זה קדש. וכאן באה השאלה, אני חושב שכל אחד עולה לו בראש, הרי לכאורה לפני שבן אדם הולך להתקדש, הוא צריך להתרחץ, להוריד את כל הלכלוכים שלו. למה עם ישראל מתחילים את הקדש, אחרי זה מדברים על אורחץ? אז פה באה בעצם הנקודה הפנימית, מה התחדש בפסח? מסביר אדמור הזקן, אנחנו יודעים שבפסח נהיינו בני חורים. מבחינה שכלית טהורה, נברא ובן חורים זה שתי דברים שלא יכולים להיות ביחד. בן חורים זאת אומרת שאני הבעל הבית, אני המציאות, אני יוצר, אני מחליט, אני קובע מה יהיה. נברא במהות שלו הוא לא קיים. למה הדבר הוא קיים? בגלל שהבורא עשה אותו. הדוגמה הכי פשוטה שאני עושה למשל את השעון הזה, השעון הזה אין לו בחירה, איך שאני עצרתי אותו וקבעתי אותו ושמתי לו את הכללים, זה מה שהוא יהיה, הוא לא יכול להיות משהו אחר. אז מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא נברא בן אדם ועשה אותו לבן חורים? מסביר אדמור הזקן, שהשם הוציא את בני ישראל ממצרים, זה נהיה, השם יצר מהות של יהודי אחר. אתה כבר לא נברא, אתה לא כבר סתם בן אדם נברא, יש בך נקודה אלוקית שיש בך חלק מהבורא. המהות שלך השתנה, העצם שלך השתנה. זאת אומרת שתמיד, תמיד, תמיד, גם במצב שבחיצוניות יהיה לך שיעבוד, בעצם שלך אתה תמיד נשאר בן חורים. אתה יכול לקבוע איך אני מתייחס לדברים. אני יכול לחיות בעולם ולהיות נשלט על ידי העולם. אני יכול באותו מצב לחיות בעולם ואני שולט על העולם. וזה התחדש לנו במתן תורה. כאן יש וורט מרגש מאוד. אנחנו שאנחנו רואים את הקידוש, אז כולנו נאמר בשמחה, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה. את מה הוא נתן לנו ריבונו שלם? מה הוא נתן לנו? אצל חסידים אומרים, וואו, וורט נפלא, מרגש מאוד. השם נתן לנו את עצמו. השם אמר לנו, אני נותן את עצמי אליך, את האהבה שלי אליך, את הקדושה שלי אליך, את השכינה שלי, אני מתקשר איתך. ותיתן לנו, מה? השם אלוקינו. נתת לנו את זה שאתה אלוקינו, שאתה קשור איתנו. ולכן תראו דבר נפלא, כל פעם שמדברים על יציאת מצרים, תמיד אומרים השם אלוקינו. ההרגשה הזאת שאתה מרגיש אחד עם הקדוש ברוך הוא, קשור עם הקדוש ברוך הוא, זה השם נתן לנו בפסח. ויש כאן וורט שאומרים אצל חסידים, שמעתי את זה בשם רב חיים שולם דייטש, אנחנו יודעים שיש את השמות הקדושים. ויש את השם יוד קי ווב קי, השם אלוקים, ויש הלכות מיוחדות אל השמות של אלוקים. כשאני אומר אלוקינו, הנו זה לא חלק מהשם השם, הנו זה התייחסות, השם הוא אלוקים, הוא מתייחס אלינו. הפלא ופלא שעל פי ההלכה, גם הנו הזה, גם האלוקינו הזה, יש בו קדושה של השמות. מכיוון שהשם שהוא התייחס לעם ישראל והוא עשה אלוקינו, נוצר קשר אלוקי עמוק בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. וזה הביטול שיש לכל אחד אל הקדוש ברוך הוא. זה הקבלת עול שיש לכל יהודי לשמור תורה ומצוות, זה ההתקשרות הפנימית הזאת. אנחנו יודעים שהרב לימד כמה וכמה ניגונים. אחד מהניגונים הרב לימד שאנחנו כולנו נשיר את זה בסדר ובפסח. אתה בחרתנו מכל העמים אהבת אותנו. והרב הסביר הסבר עמוק מאוד את כל הדרגות בניגון הזה, אם ירצה שם בהזדמנות אחרת. אז הרב שאל מה השיא של הניגון? מה המדרגה הכי גבוהה של הניגון? אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו. אומר הרב, המדרגה הכי גדולה, השיא של הניגון, ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת. לכן מי שיש לו חוש בנגינה שומע שפתאום הסוף של הניגון הזה הוא לגמרי לא בסדר. פתאום אתה נותן כזאת צעקה פנימית כזאת, ושמחו הגודל והקודש עלינו קרוסו. את האלוקינו, את הקשר האלוקי עם כל אחד ואחד מישראל בכל מצב שהוא, זה השיא של אתה בחרתנו. יש וורד כזה שהרבי רשב, רבי רשב פעם אמר, מה ההבדל בין יהודי עשיר ועני? לשניהם יש זמנים טובים ולשניהם יש זמנים לא טובים. אנחנו מכירים אנשים שמשמור עניים, אני מכיר אישית כמה וכמה, ואנשים נותנים להם אירו, שתי אירו, אבל היה פה אנשים עשירים שיכול לתת לעני כזה שנורר ברחוב 100 יורו, ואז אתה רואה את העיניים הנוצצות שלו, וואו. ואז פעם אחת אני שוחחתי עם אחד העשירים, שאלתי אותו, איך אתה עושה את זה? אז הוא אומר, תשמע, כשאני מעשן סיגר, אתם יודעים, יש סיגרים שעולים 100 דולר אפילו יותר, אני נהנה. לראות את העיניים הנוצצות של אותו עני, שאני נותן לו 100 דולר או 100 יורו, אני יודע שעשיתי לו את היום, לו ולמשפחה שלו, זה שווה לי הרבה. אז אומר הרב רשב, לעני יש זמנים טובים וזמנים לא טובים. עשיר אותו דבר, לעשיר יש זמנים שהוא מרוויח הרבה כסף. ויש חס ושלום אנשים שאני נכנס אלי כמה, והוא היה במצב רוח לא טוב, כמה הוא הפסיד היום? 5 מיליון דולר, 4 מיליון דולר. אז יש לו זמנים שהוא מרוויח יותר, זמנים שהוא מרוויח פחות. שואל הרב רשב, מה ההבדל? שתיהם אותו דבר, לשתיהם יש עליות וירידות, זמנים טובים וזמנים לא טובים. אומר הרב רשב, ההבדל עצום. העשיר, גם כשהוא הפסיד מיליונים, אבל מה הוא מרגיש בהרגשה שלו? בהרגשה הוא מרגיש אני עשיר. העני, גם שירוויח 1,000 דולר, 2,000 דולר ביום, מה הוא מרגיש? הוא מרגיש אני שנורר, אני. אומר הרב רשב, ושמחו הגודל והקודש עלינו קרוס. יהודי צריך לדעת שגם אם הפסדת, שגם אם נפלת, אתה עשיר. במהות שלך אתה נשאר תמיד קשור לקדוש ברוך. ויש וורט חסידי שפתח להמון אנשים את כל ההרגשות שלהם. אנחנו יודעים שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, אכל מעץ הדעת. אז השם בא ואומר לו, אייקו, אנחנו מכירים את כל הפירושים. ואז השם אומר לו, מי יגיד לך כי אירום אתה? אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת? בפי פשט השאלה, מה זאת אומרת? מי יגיד לך כי אירום אתה? מה זאת אומרת? הוא ראה שהוא ארום, הוא הרגיש שהוא ארום. עוד יותר שאלה, מה זאת אומרת לקדוש ברוך הוא כן ארום, לא ארום? מה זאת אומרת שאדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, אני מתחבא ממך מכיוון שאני ארום? אצל הקדוש ברוך הוא שאתה עם בגדים או בלי בגדים יש הבדל, השם רואה אותך כמו שאתה. מתחילתך עד סופך. אז מה הבושה הזאת? אז יש איזה וורט של חסידים שאומר דבר נפלא. אנחנו יודעים שבגדים זה מחשוב ודיבור מעשה. עוד אמר ראשון היה לו מצווה אחת והפסיד אותה. עוד אמר ראשון הרגיש פתאום אני פפלנר. אני הורדתי, תימתי, הכנסתי קליפות בתור מחשוב ודיבור מעשה בבגדים שלי. ואז הוא הרגיש, אני אבוד, אין לי קשר לקדוש ברוך הוא. אני לא בחינת ערום מבחינה פיזית, מבחינה רוחנית, אני נהייתי ערום, אין לי שום קשר לקדוש ברוך הוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מי הגיד לך? מי אמר לך שברגע שאכלת מעץ הדעת, אתה ערום, אתה פפלנר, אתה אבוד, אין לך סיכוי. מי יגיד לך את המחשוב הזרה הזאת? מי הכניס לך את השטות הזאת? את הקליפה הזאת בראש, שבגלל שאכלת מעץ הדעת, אתה אבוד כבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכלת. אתה יודע מאיפה בא לך המחשבה זרה הזאת? מאיפה בא לך ההרגשה הזאת שאתה אבוד? זה בא מעץ הדעת. אומר הרב הרשב, יהודי צריך לדעת ושמחו הגודל והקודש עלינו קורסו. וזה יהודי צריך להרגיש בפסח. להרגיש אתה נוצרת בן אדם אחר. אתה יהודי, אתה חלק אלוקה, אתה במהות בן חורין. וכאן יש דבר מעניין מאוד. אנחנו יודעים שיש הרבה בעם ישראל שנוהגים להלביש בסדר את הקיטל. אנחנו אצלנו לא עושים את זה בחב"ד, אבל יש הרבה אנשים שעושים את זה. מה הסיבה? אז יש כמה סיבות, אבל סיבה אחת שכתוב בספרים, שאנחנו דומים למלאכי השרת. כתוב שבני ישראל ומצרים היו דומים למלאכי השרת, הולכים בגדי לבן. אותו סיבה גם ביום כיפור, אנחנו הולכים עם בגדי לבן. אחד הטעמים אומר רמו, אנחנו דומים למלאכים. ופה באה השאלה הגדולה. מה זאת אומרת? הבן אדם, אתה דומה למלאך? יש איזו השוואה מלאך? מלאך נקי, טהור. זה שאתה מלביש בגד לבן, בזה אתה נהיה מלאך? זה נהיה כזה אוקוס פוקוס כזה? מה זה אומר לנו? מה הביאו לנו? אז אני אספר סיפור. היה באמריקה, בלוס אנג'לס, אדם עשיר גדול, הוא נפטר לפני כמה זמן, וקראו לו סול טייכמן. סול טייכמן הזה היה עשיר, בעל צדקה עצום, החזיק מוסדות התורה בכל התחומים. והוא סיפר מה גרם לו כל כך לתת מעצמו. מה גרם לו שכל יום ולילה הוא חשב איך אני יכול להפריח יידישקייט, איך אני יכול לעזור ליהודים. אז הוא סיפר ככה, אני הייתי במונקאץ', ובאותו מונקאץ' הזה, פעם אחת אספו את כל היהודים על יד התחנת רכבת, ואמרו שעולים אל הרכבת. ועמדו שורה ארוכה של אנשים. ובהתחלת השורה היה שולחן, היו שם כמה אנשים, אחד מהם, ושמעתי אחר כך, היה שמשמו מנגלה. וכל אחד בא ומנגלה שאל אותו משהו והמשיכו ללכת, אף אחד לא הבין על מה הסיפור. אומר, אני עומד, אני בחור צעיר, עומד. פתאום בא אליי בן אדם, זקן לבן, לא ראיתי אותו אף פעם במונקאץ'. ושואל אותי, השם שלו היה רב זלמן שולם, טייכמן. הוא שואל אותי, בן כמה אתה? אז אני אומר לו, והוא שואל אותי, מתי נולדת? אומר לו, אני נולדתי ב-1927. אמר זה כן, אמר לו, מה פתאום? אתה נולדת ב-1925, מה פתאום 27? מאיפה בא לך? מה זאת אומרת? אבא שלי אמר לי, 1927. אני מכיר, אני יודע את המשפחה, מכיר את כולם, 1925. והוא אומר לו, תגיד אחריי, מתי נולדת? 1925. עוד פעם. הוא אומר לי, הוא חוזר 10-20 פעמים, תחזור, מתי נולדת? 1925. אוקיי? אני הולך הולך, השורה זזה והזקן הזה פתאום נעלם, ואני בא למנגלה הזה, אמח שמו. ומנגלה שואל אותי, מתי נולדת? ולי בראש, 1925, אני אומר 1925. ואז הוא מזיז את היד ימינה. אחרי זה שמעתי, שכל אלה שהיו לפני 18, הלכו למחנות השמדה. אלה שהיו אחרי 18, מנגלה אמר, הם צעירים, יש להם כוח, אותם נשלח לעבודה. הוא אומר, כל יום, אני חי בהרגשה, היה לי מלאך. מלאך שאני לא מכיר אותו, ואני לא יודע מי זה, ועד היום אני לא יודע. לקדוש ברוך הוא שלח לי מלאך. והרבה פעמים אני מתחיל לחשוב בחיים שלי, מי היו המלאכים בחיים שלי. והאמת שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לחשוב מי היו המלאכים. לפעמים איזה רבה, איזה מורה, איזה שכן שאמר לי איזה מילה טובה. לפעמים בזמן שהייתי בלחץ, מישהו נתן לי רק חיוך. חיבק אותי בהתוועדות. אמר לי איזה מילה חמה. ניגן איתי ניגון. מישהו שעודד אותי בעסקים, מישהו שהרים אותי בחיי המשפחה שלי, בחינוך שלי, מישהו שנתן לי 5 דקות של אכפתיות, של חום, של אהבה. אז אומר אותו סול טייכמן, לי היה מלאך, ובזכות המלאך הזה אני פה. אבל אני חושב כל יום, מי יכול לומר שאני הייתי המלאך שלו? למי אני יהיה מלאך? למי אני אעזור? למי אני אתן תקווה ואמונה? למי אני אתן חיות והתלהבות? מי יהיה האדם שיהיה לי את הזכות שאני יהיה המלאך שלו? עכשיו נוכל להבין למה אנחנו לובשים את ה... בגדי לבן הזה ביום כיפור, ואלה שנוהגים להלביש את זה בסדר, אנחנו צריכים לחשוב למי אנחנו נהיה מלאכים. מי היה מלאך בחיים שלנו, המשפחה שלנו, אישה, הילדים, הנכדים, הנינים, מי הוא המלאך שלי ולמי אני אהיה מלאך? אנחנו יודעים שבפסח פותחים את הדלת. למה פותחים את הדלת? להכניס את אליהו הנביא. ופה באה השאלה גדולה, ריבונו של עולם, אליהו הנביא נכנס לכל הבתים בעם ישראל ברגע אחד, באותו ליל סדר. הוא צריך שנפתח את הדלת? בלי שנפתח את הדלת הוא לא יוכל להיכנס? מה זה הפתיחת דלת הזה? אומרים אצל חסידים, אנחנו צריכים לפתוח את הדלת שלנו, את המחסומים שלנו, את הדברים שעוצרים אותנו, לראות את אליהו הנביא שבנו, את המלאך שבנו, להאמין שיש לנו כוחות להיות מלאכים לאנשים אחרים. ויש את הסיפור המפורסם שפעם אחד מהחסידים של הבעל שם הקדוש, בעל שם אומר לו לפני פסח, רבי, אני רוצה לראות את אליהו הנביא, אני מוכן לעשות הכל בשביל לראות את אליהו הנביא. אומר לבעל שם אותו, אוקיי, אז תיקח עגלה עם סוסים, תשים אוכל, דגים, בשר, מנה אחרונה, מנה ראשונה, צלחות, שתייה, יין, שפע. ותיסע למינסק. ובסוף העיר של מינסק, תראה איזה בית, צריף. תלך שם בערב פסח ממש, לפני הסדר, תדפוק בדלת, תגיד לבן אדם שאתה רוצה להתארח אצלו בפסח. באת לפה לעיר, אין לך איפה להיות, אתה רוצה להיות. אוקיי, שמחה, ואז תראה את אליהו הנביא. לקח את העגלה עם הסוסים, הכניס המון אוכל, בא לשם, הולך להציף הזה, בא לפני הסדר, דופק בדלת. שני, פותח את הדלת, רואה משפחה ענייה, מסכנה, אישה, ו10 ילדים מסתובבים. אומר, תשמע, אני באתי לפה, אין לי איפה להיות בסדר, אני יכול אצלכם להיות. אומר, אוי, רבי, בשמחה. אבל מה אני יכול לעשות? אין לנו אוכל, אין לנו אוכל. אין בעיה, יש אוכל. ומיד בא בחזרה לעגלה, והבעל הבית וכל הילדים עזרו לסחוב את הסירים, לסחוב את הבשר, לסחוב, אז הוא עשו ליל סדר הפלא ופלא. אבל אותו חסיד מחפש את אליהו הנביא, מחפש פה, מחפש שם, אומר, סליחה בעל הבית, אני יכול קצת להסתובב בבית בקשה, לא היה הרבה מה להסתובב, הלך לחדר פה, לחדר שם, מתחת, איננו. שבאו לפתוח את הדלת, הוא אומר, אני רוצה את הזכות, תפתח, בבקשה, תפתח מה שאתה רוצה. פותח את הדלת, יוצא החוצה, מחפש. אחרי פסח, חוזר לבעל שם הקודש. אומר לבעל שם, תונו, היית? אומר, לא, לא. מה זאת אומרת? הוא היה שם. רבי, הוא לא היה שם. אומר לבעל שם, אתה יודע מה? לפני שיעי של פסח, תעשי אותו דבר, תיקח את העגלה, עם השפע, עם הברכה, עם כל הדברים האלה של האוכל, ועוד פעם תלך אליו. עשה אותו דבר. אז הוא בא עוד פעם אליו, לפני החג, שביעי של פסח, דופק בדלת, הוא פותח, ולפני שהוא דופק בדלת, סליחה, לפני שהוא דופק בדלת, הוא שומע בוכים, ילדים בוכים. אז הוא לא דופק, מקשיב, מקשיב, אנחנו לא נכנסים במקום שיש צעקות ופריות, ואז הוא שומע ילדים צועקים, אמא אוכל, אמא אנחנו רעבים, אמא תני לנו אוכל. ואמא בוכה, אין לי, אין לי. ואז הוא שומע שהאמא אומרת לכל העשרה הילדים המתוקים שלה, אתם יודעים, אתם זוכרים בערב פסח, לא היה לנו אוכל. והתפללנו לקדוש ברוך הוא. והשם שלח לנו את אליהו הנביא. בוא נתפלל גם עכשיו. וכל הילדים מחזיקים אחד את השני ומתפללים, ריבונו שלם, תשלח לנו את אליהו הנביא, שיביאו לנו אוכל לקראת החג. תוך חסיד התחיל לפקוט. ואז הוא תפס, אבל שם טוב אומר, אתה אליהו הנביא. לך יש את הכוח להיות אליהו הנביא. לך יש את הכוח לעשות לאנשים טוב. וזה הנקודה שלנו בערב פסח, שאנחנו צריכים לחשוב מי היו המלאכים אצלנו ולמי אנחנו נהיה מלאכים. שנאמין שאנחנו מספיק בני חורים להשתחרר מכל השיעבודים הפנימיים שלנו, מהכעס או מהכינה או מהצמצום שלנו או מהסגירות שלנו או מההתמכרויות שלנו, לגלות את המלאך שיש בנו. אני רוצה לגמור בסיפור. לפני הרבה שנים, כמו שבכל אנש הולכים למשרדים והולכים להביא לאנשים את המצה שמורה, פעם אחת הלכתי לאיזה משרד, אני נכנס הבית, למשרד, בחור ישראלי מאוד נחמד, ואז אני מדבר, מדבר, אבל אני אומר לו, הבאתי לך המצה שמורה. זאת אומרת לו, אני מאוד מצטער, אתה יודע, כל שנה אני לוקח, השנה אני לא יכול לקחת. שואל אותו, למה, למה? אני לא יכול, למה? אז אומר לו, אתה יודע למה? כיוון שמגיע לי מזל טוב. לא קלטתי, אז אני אומר, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מה קרה, אתה הולך להתחתן? הוא אומר, אוקיי, אצלי זה מזל טוב, אבל אצלך זה לא מזל טוב. מיד הבנתי מה המצב. ואז הוא מיד אומר לי, אני מבקש ממך, אל תתווכח איתי, אל תדבר איתי על זה. החלטתי, זה נגמר, סיימתי עם הסיפור, תעזוב אותי, תעזוב אותי. נשאר חברים טובים, אבל זהו זה. ואז אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אסור לי לשוחח על הנושא, אסור לי. מה אני אומר? ואז הקדוש ברוך הוא זורק לי רעיון. ואז אני אומר לו, תשמע, אני לא אתווכח איתך, אני לא אשכנע, אני רק רוצה לספר לך סיפור ששמעתי מכלי ראשון. או, סיפור, הוא אומר, אני מסכים. ואז אני אומר לו, יש בן אדם, גר ברמת השרון, שקוראים לו סולי גנור. אותו הבן אדם, לפני המלחמה, השם שלו היה שלמה קלקין, אבל הוא החליף את השם. הוא סיפר, הייתי בתחו, מחנה השמדה, ועבדנו שם, אנחנו זוכרים את כל הסיפורים שאנשים עבדו בלי אוכל, בלי כלום. אני זכיתי, עבדתי במטבח של הנאצים. הכנתי להם אוכל. והם אמרו לי, אם אתה לוקח פה משהו, אתה יודע, מחר אתה כבר לא פה בעולם הזה. היה לנו בצריף שלנו, היה 800 אנשים. היה אחד שקראנו לו רבי. עד היום אני לא יודע את השם שלו. והבן אדם הזה תמיד עודד אותנו. תמיד ניסה לעשות ברכות. הוא היה אצלנו החבר'ה קדישה. כל אחד שנפטר, הוא בעשר אצבעות שלו הלך לקבור אותו. אמר אחריו את הקדיש. תמיד עודד אותנו. בפורים אפילו עשה לנו מסיבה, היה סיפור שלם, כמעט בשביל זה הרגו את כולנו. פעם אחת אנחנו באים אחרי עבודה זכותים ועייפים ומתיישבים על הרצפה, והוא אומר לנו בשקט, עוד 10 ימים זה פסח. 10 ימים זה פסח, ריבונו של עולם. ואז הוא אומר לנו, אנחנו הולכים לצאת ממצרים. צחקנו כולם, מה מצרים? כמו שאבות אבותינו הלכו ממצרים, אנחנו נצא מגרמניה. אז אנשים התחילו לצחוק, על מה אתה מדבר בכלל? מה אתה מדבר בכלל? הוא אומר, אבל אם אנחנו רוצים לצאת ממצרים, אנחנו צריכים לעשות סדר. ואז הוא אומר, אנחנו צריכים להשיג 2 קילו קמח, ונעשה מצות. איפה תשיג במחנה השמדה 2 קילו קמח? ואז הוא מביט עליי, הייתי בחוץ צעיר, אומר לי, אתה תביא לנו 2 קילו קמח. ואז אני, מאיפה? ואז אבא שלי היה איתי, היה מספיק חכם להבין מה הוא רוצה, שאני אקח קמח מהמטבח של הנאצים. אז אבא שלי מתפרץ אליו, אתה רוצה להרוג את הבן שלי? אתה רוצה לרצוח את הבן שלי? הוא היחידי שנשאר מכל המשפחה שלי, זה מה שאתה רוצה לעשות? צעק, 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 אתה לא נורמלי, הוא צעק עליו. אבל הוא מסתכל בעיניים ואומר לי, אתה תביא 2 קילו קמח. ואז הוא מוציא נייר מלוכלך, עם איזה חוט, פותח את הנייר, ומראה לי מה שיש בתוכו. אני רואה בתוכו 2 שיני זהב. אנחנו יודעים שפעם, שלבן אדם לא היה את השיניים, שמו שן זהב. ואני חושב, מאיפה יש לו את זה? אז אומר לו, אני אספר לך בדיוק. אתה זוכר, לפני כמה זמן נפטר אחד בשם זונדל. יהודי, חסידי. זונדל הזה, לפני שהוא נפטר, הזמין אותי לצריף שלו. ואומר לי, תשמע, אני יודע שזה הסוף שלי. אני כל הזמן הכבאתי את 2 שיני זהב שלי. חשבתי, אם אני אצטרך פעם בשוק שחור לקנות איזה אוכל או משהו, אני אוציא אותם ואני אחליף את זה באוכל. אבל אני כבר חולה ואני יודע שזה הסוף שלי. אבל יש לי אוצר 2 שיני זהב. ואני חושב, מה אני יכול לעשות עם 2 שיני זהב האלה? להרים את עם ישראל. מה אני יכול לעשות עם שתי אוצרות האלה, 2 שיני זהב האלה? לתת משהו לאחים שלי, להעניק להם. ואז פתאום נזכרתי, אתה אמרת לי שזה עוד מעט פסח. אני נותן לך את 2 שיני זהב האלה. וב2 שיני זהב האלה תלך לנאצים, תעשה שוק שחור, תקנה 2 קילו קמח. אני שואל אותו, זונדל, איך זה בא לך ביד? זה אומר לי, נשקפתי על הרצפה. לקחתי חתיכות עץ. עקרתי את השיניים. בלי זריקת הרדמה, בלי תרופות, בלי מישהו שמחזיק לך את היד, עקרתי את שתי השיניים, נשפך המון דם, אבל ברוך השם, אתה רואה, עצרתי את הדם, לך תעשה ליל סדר. ואז אותו רבי הזה אומר לי, לאותו רב שלוימלה הזה, אומר לי, אתה רוצה שהמסירות נפש על היהודי הזה לעקור את שיני זהב, ילך לחינם? ילך לאיבוד? קח את 2 שיני זהב האלה ותביא 2 קילו קמח. קיבלתי כזאת אמונה וביטחון, חיות, וברחתי. ואבא שלי צעק אחרי, אל תלך, אל תלך, אל תלך. הלכתי. באתי למטבח, ונצי, איפה היית, איפה היית? מתחיל לצעוק. תנקה מיד פה, תנקה. תכן, תנקה. ואז פתאום שומעים אווירונים. אז כבר התפרסם שאמריקאים מתחילים להתקרב. ואז הנאצי נכנס לפחד, ואני שלפני שנייה אחת איבדתי את כל האומץ שלי אחרי שהוא צעק עליי, ראיתי את הנאצי הזה רועד ורץ למרתף. וגם אני רץ אחריו. הוא צריך למה אתה עושה פה, מה אתה עושה פה? ואז אני מוציא את הנייר הזה עם השתי שיני זהב, אומר לו, אני צריך 2 קילו קמח. והנאצי מסתכל, הנאצי הזה היה קתולי, והנאצי הזה, אצלכם זה פסחה? זה להבדיל מה שאצלנו וכו' וכו' מה שאותו האיש עשה? אתם רוצים לעשות ליל סדר? אני לא נותן לך. אז ידעתי בראש שלי, אני מחר את אור השמש לא יראה. אם הוא לא יסכים לקחת ולא יסכים לעשות את החליפין הזה, אני כבר לא יחיה. עבדתי, עבדתי, נגמר העבודה, 17:00, ואז לפני שאני הולך, הוא בא אליי עם שקית. ואומר לי, יש לך 2 קילו קמח. תעשו את הסדר, אבל תתפלל שאני אצא מהמלחמה הזאת חי. הוצאתי את הנייר עם השתי השני זהב, הוא לא רצה לקחת. באנו, אותו הרבי שלנו עשה סדר, זה היה סדר. ואז הוא אומר, מרור יש לנו בשפע. מצה יש. קידוש, ניקח את הדמעות, נשים בקוס ונעשה על זה קידוש. וכל אחד אמר חתיכה מהאגדה, וזה היה הליל סדר הכי מרגש שלי. ליל סדר שהכי נשאר לי בנפש שלי, צרוב בנפש שלי. ועשינו את כל הסדר, בסוף הסדר, הרבי הזה בא אליי, אומר לי, אתה בחור צעיר, עשית מצווה גדולה, מבטיח לך, אתה תעבור את המלחמה. ואני פה, ואני פה. זה היה המלאך שלי. וזה אני, את כל הסיפור הזה מספר לאותו אברך. ואני אומר לו, תראה לאיזה עם אתה שייך, אני שייך. עם שהלכו למסירות נפש בשביל לעזור ליהודי אחר. עקרו שיניים בשביל שלאנשים אחרים יהיה מצות. זה העם שלנו. אתה רוצה שהילדים שלך לא יהיו קשורים לעם הזה? ראיתי שזה נכנס לו, המסירות נפש של אותו רב שלוימלה נכנס לו בלב. הוא קם מהכיסא, חיבק אותי בשתי ידיים, ואמר לי, אני עושה מחר ברית מילה. התחלה לא תפס עם איזה ברית מילה, על מה הוא מדבר? הוא אומר לי, מחר אני הולך לחתוך. זה נתן לו את הכוח, היציאת מצרים, בדקו, במחנה השמדה, זה נתן לו את הכוח. אנחנו גם צריכים לקחת את הכוח הזה. וגם שהיום על אל סדר הזה, אם ירצה השם שנזכה לעשות אותו בבית המקדש, אבל אם חס ושלום כל אחד יעשה אותו בבית שלו, נעשה את הסדר הזה אחר. נעשה את הסדר הזה שיהיה חוויה. שכל המשפחה תזכור את זה לעולמי עד. שנוכל להעביר את המסר הזה. אנחנו מכירים שיעקב אבינו הלך להילחם עם שרו של עשיו, שבא להרוג אותו. ואז כשבא השחר, אז שרו של עשיו אומר, אני רוצה לעלות למעלה, אני צריך להגיד שירה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אומר לו יעקב אבינו, לא אשלחך כי אם ברכתני. וכאן באה השאלה הגדולה, בא אלינו רוצח, בא גנב, אני אשלח אותו רק בתנאי שהוא יעשה לי ברכה? מה זאת אומרת הוא מבקש ממנו ברכה? מה זאת אומרת הוא מבקש מהשר של עשיו שרצה להרוג אותו, שרצה חלילה לעקור את עם ישראל? אומרים אצל חסידים, גם אם יש לך מצב של שרו של עשיו, תדע לך שהוא מביא לך ברכה. גם שאנחנו רואים היום את הווירוס הזה משתולל, משנה את כל העולם, בעומק של זה, בפנימיות של זה, אנחנו צריכים להגיד לו, לא אשלחך כי אם ברכתני. איך אני צומח מזה? איך אני גודל מזה? איך אני נהיה אחר מזה? ולסיום אני רוצה לספר סיפור, אני לא אגיד את השמות, אולי יש אנשים שמכירים. יש אחד מהשליחים שבא למקום בארץ, מקום עשיר מאוד יפה, ועשה פעילויות אצלו בבית, וכמו כל שליח החלום היה לפתוח בית חב"ד. התחיל לחפש מקום, והתברר שבאותו אזור אי אפשר לקנות בתים, ושייך לאיזה עמותה, לא שייך לקנות בתים. והוא כבר אמר לאנשים שהוא מכיר, אלא הבן שלי ולא עוד אנשים, אני כבר השלמתי, לי בית חב"ד לא יהיה, שלוחים תמיד זה החלום, גמרנו, השלמתי מהמצב. אבל הקדוש ברוך הוא לא השלים. לאותו בן אדם, השכן שלו זה בן אדם מיליארדר, עשיר מאוד גדול. אותו בן אדם ביום כיפור מתבודד מאוד, מכיוון שאחד המשפחה שלו, אני לא רוצה להגיד בדיוק את הפרטים, נפטר. ואותו שליח בכיפור מזמין אנשים, היה תפילה, היה הרבה אנשים, נכנסו, יצאו, ילדים. והגביר הזה מאוד כעס, מאוד כעס. מה הוא עושה לי רעש? אני באתי למקום הזה, רוצה שקט, רוצה שלווה, מה הוא? מה הוא עושה? אדם עשיר, יש לו קשרים, מיד הוא התקשר לחברה, למנהלים, ואמר, תשלחו אותו מפה, תוציאו אותו מפה. ונהיה מחלוקת שלמה. וכל האנשים שבאים לבית חב"ד אמרו לו, בארץ רק בכוח. נעשה הפגנות, נעשה שריפות, נעשה בלגן, אנחנו ננצח. הוא אומר לי, תשמעו, אבא שלי לימד אותי, אל תתחיל במחלוקות, תלך בדרכי נועם. ואז הוא החליט, הוא נכנס לאותו גביר, דופק בדלת. כן, מה אתה רוצה? הוא אומר, תראה, למה אנחנו צריכים לריב? בוא נשב, נדבר, נחפש דרך, איך להסתדר? אומר לו, אני רוצה לריב, מי רוצה לריב? אתה באת לפה. התחלת לעשות פורש, התחלת לעשות בלגן, התחלת לעשות תפילות, פעילויות, אני בסך הכל רוצה שקט. אומר לו אותו השליח, אני לא רוצה, אני רוצה להפריע לך, גם אני רוצה. אבל פה במקום הזה אי אפשר לקנות בית, הלוואי שהייתי יכול, אי אפשר, הוא אומר. שומע גביר, מה זאת אומרת אי אפשר? הוא אומר, אתה לא יודע, זה עמותה, אין מגרשים פנויים, אני לא יכול. אומר לו אותו בן אדם שרצה לזרוק אותו, אני אסדר לך. מיד במקום הרים את הטלפון למי שצריך להרים, מצאו לו מקום שאפשר לקבל, עשו לו כביש מיוחד לשם, ולמעשה הבן אדם, השליח הזה יש לו את המקום, ואני לא יודע אם הוא כבר עשה את הבניין, אני חושב שהוא עשה רק את השלב הראשון, למעשה לא אשלחך כי אם ברכתני. הסוף הסיפור יפה, אותו השליח שהוא בא לשם, הוא בא לבן אדם הזה, השיר הזה, ואומר לו, בוא תעשה נחת תפילין. אז הוא אומר לו, תשמע, כשאתה תצא מפה אני אניח תפילין. אחרי שהוא השיג את הבית חב"ד, הוא בא אליו הבית, אומר לו, תשמע, אתה הבטחת, כשאני יוזף פה אתה מניח תפילין? מילה זה מילה? אומר לה, יהודי הזה, אתה צודק. לקח תפילין, הניח תפילין. ביקש מאותו שליח, תעשה תמונה, ושלח את התמונה הזאת לכל החברים שלו בוואטסאפ, וכותב להם, מייסד בית חב"ד בפעולה. אנחנו צריכים לקחת את אותו המצב שהשם יכניס בנו, לדעת שהכל הכל בעומק לטובה. אז שאם ירצה השם, נזכה השנה לעשות את ליל הסדר מתוך שמחה בביאת משיח. חס ושלום, חס ושלום, יתעכב שכל אחד ינסה להרים את הסדר הזה, ולעשות מהפסח סדר, מאותו המצב שבלתי סדר, לעשות סדר, ושנזכה בקרוב ממש לביאת משיח.